אני רוצה קודם כל להודות לכם על התרומות, על התרומות הנדיבות. חוץ מזה, אני גם רוצה לומר שקופסאות הדנה נשארו על השולחן, נשארו כבר עכשיו אני חושב, וגם למחר, ו... אם למי מכם יעלו הרהורים שבעצם אני רוצה לתרום עוד, הקופסאות יהיו שם. אם למישהו מכם יעלו הרהורים הפוכים, אבוד. לגבי השאלות, קיבלנו לא מעט שאלות מכל מיני סוגים, כל מיני כיוונים. מאוד יכול להיות שלא לא, לא נספיק להתייחס לכולן, נראה מה יהיה. סוג אחד של שאלות שעלה שקשורות לחיי היום יום, אנחנו לא ניגע בהם היום, ומחר כל היום יוקדש בעצם להתעסקות רוב היום בכך. זהו, מתחיל. האם הויפאסנה מסוגלת לתת מענה חברתי, או שמדובר בשחרור אישי פרטי בלבד? כתוב כאן בהמשך, האם הנזירים תחת משטרים דקעניים כמו בבורמה, סין, אינם למעשה רק נתינים קלים לדיכוי? אז ככה. קודם כל לקבל כבודם של הנזירים. הנזירים בארצות אסיה מעורבים הרבה מאוד פעמים בהרבה מאוד עשייה חברתית ובפעילות למען שלום. מקומות כמו קמבודיה, גם בורמה, גם טיבט, הדרך שנובעת בעצם מהדרמה היא דרך שאינה קוראת לפסיביות. קבלה זה לא אומר פשוט להיות איזה וג'טבל ולא להתייחס לשום דבר ולא לעשות מעשים בחיים שלנו או בעולם. במקום של קבלה, בתוך מקום למשל כשאנחנו מדברים על העשייה הזאת של הנזירים, נובעת ממקום עמוק של קבלה והתייחסות מתוכו אל הדברים, ומתוכו נובעת גישה שהיא גישה של אי אלימות. גישה של אי אלימות אין המשמעות שלה לא לנקוט פעולות ולא לעשות דברים. שוב, גם בתיקון עולם, בשינוי עולמי, בשינוי חברתי, וגם בחיים שלנו. המקום בעצם יוצא אל המקום ממנו זה נובע. להתייחס אל הדברים, לא להגיב אליהם. ישנן השקפות שאפשר לפגוש אותן בעולם הויפאסנה, שאומרות ש... מה שצריך כל מה שצריך לעשות זה לשבת על הכרית. יושבים על הכרית, חל בנו שינוי, והשינוי הזה מקרין על העולם. וזה נכון שכשאנחנו משתנים, השינוי שלנו מקרין על העולם. אני באופן אישי לא מחזיק בהשקפה הזו. כן, זה טוב לשבת על הכרית, זה משמעותי, הדברים שקורים לנו. אבל בו בזמן השינוי אולי מתחיל בי, אולי מתחיל ממני, אבל הוא לא נגמר בי. המקום של לפעול גם מעבר לו הוא מבורך, מתבקש. והרבה מאוד פעמים דווקא אנשים שמאוד מעורבים בשינוי מוצאים שלבוא ולעבור תהליכים של רטרוספקטיבה, התבוננות ולמידה, רק נותנים עוד כלים למען העשייה. מי שמכם בעניינים כאלה, בנובמבר יש כאן, יש כל שנה יש ריטריט של בודהיזם ושינוי חברתי. מאוד מאוד מוזמנים.
לפי הרמת השאלות אנחנו נשאר פה עד מחר בבוקר. אוקיי. אשמח להבין יותר על ההשתוקקות, התשוקה לקבלת תענוג. מקצרת מכתב ארוך ארוך. דיברתם על כמיהה לחופש, לאושר, לעולם טוב יותר, ולמפגש אינטימי יותר עם העולם, עם בני אדם. אשמח להבין יותר בנוגע להשתוקקות ולפעולתה על האדם. כמו שאני מבינה את השאלה, יש לה עוד הרבה משפטים באמצע שלה. אז בעצם זאת שאלה שלה הרבה פעמים. אנחנו מדברים על השתוקקות כעל מקור לסבל, אבל מצד שני הרי יש את הכמיהה לחופש, לאושר, נכון? השתוקקות, להיות חופשי, אז איך זה עובד ביחד? זה מעניין שאת אותה שאלה שאלו גם את הבודה לפני 2600 שנה. אמרו לו, אתה כל הזמן אומר שהשתוקקות זה דבר לא רצוי וגורר סבל, אז מה עם התשוקה ל-enlightenment, לנירוונה? אז הוא אמר, במקום הזה מעלש. עדיף התשוקה הזאת מכל תשוקה אחרת. אבל גם אותה. בסופו של דבר צריך לנטוש. וכשאנחנו מדברים על השתוקקות, אנחנו אולי רוצים להבדיל אותה מרצון או מכמיהה. זה לא בדיוק אותו דבר. בתוך ההשתוקקות יש כבר את הפוטנציאל המאוד גדול של אחיזה, של הצמדות, שזה המנגנון שמאמלל אותנו. זה נכון שכאילו יש בנו, אפשר להגיד, שני רבדים. יש את האוטומט שלנו, את המקום שהרבה פעמים אנחנו אוהבים לקרוא לו המיינד. התצורות שבהן אנחנו עשויים, כן? קוראים לזה לפעמים סנקרות, דפוסי תגובה מסוימים, האופן שבו אנחנו מהופנטים על העולם ופועלים עליו או לפיו. ויש איזשהו רובד שהוא מניע אותנו מהבפנוכו שלנו, מהמתחת שלנו, the lower belly, או הלוויתן הגדול. זה דימויים שמצאתי שעוזרים לפעמים, ששם הרבה פעמים זה בכלל לא מילולי. וזה יכול פתאום לדחוף אותנו לפעולה, אפרופו השאלה הקודמת, לעשייה, לעשייה שהיא נכונה. וזה משהו שיכול להגיד לנו, למשל, לבוא לריטריט against our better judgment. יש איזושהי כמיהה למשהו אחר שאפילו אולי אין לנו שם בשבילו כרגע. יכול להיות שהשמות מגיעים אחר כך. איזשהו רצון של הביינג שלנו לשינוי עמוק או לריפוי עמוק. לשחרור, לחופש. Must be more to life than this. וזה הרבה יותר גדול מאשר התנועות הקטנות של המיינד שאומרות לנו, פה יהיה לי נעים, פה יהיה לי לא נעים. אני רוצה את מה שנעים, אני לא רוצה את מה שלא נעים. אז אנחנו נקשרים ונצמדים והולכים אחרי, או דוחים ועודפים ונרתעים מפני. זאת אומנות גדולה לדעת להבדיל בין השניים. בהתחלה זה נראה מבולבל. כאילו הם שניים, הם לא באמת שניים. לדעת להקשיב פנימה. לדעת לראות מה מניע אותי. מאיזה מקום אני פועל את הפעולה הזאת. מתכנן את הנסיעה להודו. רוצה לבוא לריטריט. מחליט להתגרש. להתחתן. לעבור לפה, לעבור לשם. הרבה פעמים אם אנחנו יושבים בשקט ומסתכלים בכנות גדולה פנימה, אנחנו בעצם יודעים את התשובה. זה שלא בא לנו לדעת אותה באמת, הרבה פעמים גם כן קורה.
אשמח אם תרחיבו על מאמץ נכון. אז מה אתם אומרים? צריך להתאמץ בשביל התרגול הזה? ובשביל לשמוע את הצליל של הקול שלי צריך להתאמץ עכשיו? בשביל לראות תנועה צריך לעשות משהו? הבודה הרבה מאוד פעמים דיבר על הדרך הזו, הדרך שהוא מלמד, הוא קרא לה דרך האמצע, שביל הזהב. וזה מהמון היבטים, מהמון בחינות, זו הכוונה. מצד אחד, הדרך, התרגול, מכוונים אותנו אל איפה שאנחנו כבר נמצאים. הרי באמת, באמת אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר כדי להיות מודעים, כדי לדעת את החיים. כל רגע של חוויה הוא רגע של ידיעה. תראו, אתם צריכים לעשות משהו כדי לשמוע. ובו בזמן, כדי להיזכר, כדי להיזכר ולחזור להיות כאן, אנחנו בתוך הדבר הזה, בתוך תרגול, משקיעים מאמץ. אז בהתחלה, אולי אתם זוכרים, המאמץ הזה היה מאוד, מאוד מגויס. אבל לאט לאט, אחרי שהשכבות היותר גסות של המים נרגעות, אחרי שהזזתיות והעומס המחשבות, ואנחנו נלקחים לכל מקום, אחרי שמשהו בנו נרגע, אנחנו צריכים לעשות פחות ופחות ופחות. המאמץ הנכון, המאמץ המאוזן, הוא המאמץ המתאים בכל סיטואציה. וכשחושבים על זה, זה נכון לכל סיטואציות החיים. כמה אנחנו מוצאים את עצמנו משקיעים המון מאמץ במשהו ש, שאין צורך בו. ומצד, במקומות אחרים, פשוט מניחים מתוך איזשהו מקום של, שלא באמת רוצים להתמודד, לא באמת רוצים להשקיע את האנרגיה. אין כזה מקום. זה המאמץ הנכון. זה כמו שיווי משקל. איפה נמצא השיווי משקל? אנחנו נוסעים על אופניים למשל. איפה המקום הזה? כשאנחנו קצת פה, אנחנו, כשאנחנו נוטים לצדדים, אנחנו מרגישים אותו. ואז אנחנו מיישרים. אני מזכיר שוב את המטאפורה של כלי המיתר. ההקשבה אל הצליל, אנחנו יכולים להקשיב לו רק ברגע הזה, איך הוא נשמע עכשיו. ואם הצליל כזה רפוי, כזה דרדלה, אין כלום, זה זמן למתוח. ואם כזה אין כמעט צליל כבר לא יוצא, זהו הזמן להרפות. ובתור מישהו שחי עם מישהי שמנגנת על כלי מיתר, זה אף פעם לא מפסיק. זה לא שמכוונים את הכלי לפני הנגינה, מכוונים את הישיבה למשל, וזהו, הרי שוב ושוב ושוב אנחנו מגלים את הצרימות, צריך.
רק תוספת קטנה לזה, לפעמים המאמץ הנכון זה הרפיה מוחלטת, שלמה, מתוקה, טוטלית, פשוט סוג של נטישה. של כל מה שנדמה לנו שאנחנו צריכים לעשות. כמו לדבר עכשיו.
איך אפשר להסביר קו נטוי להרגיע ילדים החרדים עם מותם של הוריהם לפי התפיסה הבודיסטית? וקודם כל עולה לי כשאני קורא, אני מתעכב על להסביר קו נטוי להרגיע, ואני שואל את עצמי, את מי אנחנו רוצים להרגיע, את הילדים או את עצמנו? שני דברים עולים לי לגבי זה. קודם כל הסוף, לגבי התפיסה הבודהיסטית. דתות, מאז ומעולם, אחד הדברים המרכזיים שהם עוסקות בו, מנסות לעשות איתו, זה לתת איזושהי תשובה, מניחה את הדעת, צורה זו או אחרת, למוות. לתת, לשים שם איזושהי אריזה שהופכת את המוות לרעיון, ולרעיון שהוא מנג'בל עבורנו. גן עדן, גיהנום, גלגול נשמות, עולם הבא, חיים אחרים. אז כשאני שומע פשוט כאן את המקום של התפיסה הבודהיסטית, יכול להיות שנדמה לי שיש איזושהי שאלה ששואלת קצת על המקום הזה שבבודהיזם. זה קודם כל עולה לי המקום הזה של, בוא נניח רגע לתפיסה הבודהיסטית. באמת קודם כל לבדוק, האם הילדים צריכים שירגיעו אותם שם, או שזה אנחנו משליחים עליהם את החרדות שלנו, את הקושי שלנו להכיל את הרעיון הזה. מעט ניסיון, ודווקא יש לי קצת ניסיון במפגשים עם ילדים עם נושא המוות, הם מורים מדהימים. הטבעיות שבה הם לוקחים את המקום הבלתי נתפס הזה, שחיים מסתיימים. אני לא הייתי ממהר להרגיע ילד וגם אותנו בתוך המקום הזה של מוות. החוסר נחת שהוא מעורר היא כל לחישה של האמת.
אוקיי, אנחנו מתבקשים להתבונן בלי להזדהות. אני לא הנשימה, אני לא הגוף, אני לא המחשבות, אני לא הרגשות, אני לא התחושות. אז לא ברור לי, שלוש נקודות, מה אני כן. תשובה היא 42. מי שקרא את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. הייתי עומדת דקה ממש לאות כבוד לשאלה הזאת. מה אני כן? או אפילו להוריד את הכן. מה אני? מי אני? זאת אחת השאלות היותר מעניינות שיש. מי אני? ואני שמחה שהיא הגיעה. נחלצה מבין הסדקים. כי באמת אנחנו יושבים בתרגול הזה עם הרבה מאוד שלילה של לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אנחנו מסתכלים על הנשימה שלנו, גם לקרוא לה שלנו זה כבר מופרז. פשוט יש פה נשימה. אנחנו מזדרזים לקחת בעלות, אבל די מהר אנחנו רואים שהיא מסתדרת מצוין בלעדינו. חיה אינם תלויים בתשומת לב שלנו, למזלנו. אותו קנה לגבי הגוף, זה לוקח אולי טיפה יותר זמן לקלוט, שאנחנו לא הגוף שלנו, כי אחרת כל מיני דברים. אם אנחנו הגוף שלנו, או הגוף הזה הוא שלנו, היינו יכולים לצוות עליו, להיות קצת יותר רזה, קצת יותר עגול, קצת יותר גבוה, קצת יותר גדול. עוד עבר היה לנו בראש. אנחנו מסתכלים על עצמנו מגיל 3 בתמונות עד היום, או מגיל 0. הדבר הזה כל כך השתנה. אומרים שכל 7 שנים כל התאים מתחלפים. אוקיי. אולי משהו בנו מתחיל להסכים ש... טוב, אולי זה לא לגמרי אני. המחשבות, וואה, אם אני המחשבות שלי, הלך עליי. שמעתי פעם משפט כזה, The thoughts of my mother are not my mother. The thoughts of myself are not myself. די ברור לנו לראות את זה על אמא שלנו. המחשבות שלה הם לא היא. רק המחשבות שלה. אבל המחשבות שלנו, שלא נדבר על זה שלנו שום מילימטר של שליטה במקום הזה. הן באות, הולכות, עושות מה שבא להן. אותו דבר רגשות, אותו דבר תחושות. ואני ממשיכה את הרשימה. אותו דבר תפקידים. אבא, בן, מורה, מודת, צעיר, זקן, גבר, אישה. אז מה כן? אז מה? אחד המורים הנפלאים שהיו אי פעם, ניסר גדת המערש, היה בבומבי. הוא אמר, ותר על כל השאלות מלבד אחת. מי אני?
זו שאלה לא קצרה. אני אקרא ואתייחס להתחלה, שאני גם אצליח יותר לקרוא. בבודהיזם, או לפחות באיזשהו סוג שלו, מאמינים בגלגולים. אז בואו נעצור כאן. אחרי השאלה האחרונה שבה נגענו, מי אני? מה זה הדבר הזה? למה אנחנו מתכוונים בכלל כשאנחנו אומרים אני? אז גם עולה השאלה, אז למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים גלגול או לידה מחדש? טכנית בבודהיזם מדובר על לידה מחדש. אנחנו לא מצליחים לשים את האצבע ולומר מה זה הדבר הזה שאני קורא לו אני, אז מה זה הדבר הזה שנולד מחדש? בבודהיזם הקלאסי, בבודהיזם האורתודוקסי, בהחלט נמצאת שם הדוקטורינה של לידה מחדש. מאוד מאוד יכול להיות שאנחנו במערב, שבאים מתפיסת עולם מאוד 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 שונה, לא חייבים לקחת את התפיסה הזאת. הלידה מחדש מגיעה מתרבות שבה נהוג לחשוב ככה. יכולות להיות כל מיני אפשרויות. יכול להיות שהבודה חשב לעצמו, אם כולם מסביב כל כך כל כך מאמינים וקשורים להשקפה הזאת, והיא בעצם לא מפריעה לי ללמד את מה שאני מלמד, כי הרי כל מה שהוא לימד זה את חוסר הנחת והקץ לחוסר הנחת, הסוף לחוסר הנחת. הוא שוב ושוב אמר, זה כל מה שמעניין אותי כשאני מלמד. ולכן התפיסה הזו של לידה מחדש פשוט נשארה שם. אפשרות אחרת זה שגם הוא בעצמו, מבחינתו זאת הייתה תפיסה לגיטימית לחלוטין. לא הסתכל ולא חקר אותה. העניין המשמעותי מבחינתנו זאת השאלה אם היא קריטית, אם היא הכרחית לתרגול של הדרמה. והתשובה היא לא. הרבה יותר מעניין להתעסק בשאלה מי אני? למה אני מתכוון כשאני אומר אני? עכשיו ועכשיו ועכשיו.
הייתי רוצה או רוצה לשמוע קצת על השילוב של אי היצמדות בתוך זוגיות או בקשרים בכלל. זה מעניין? אי היצמדות בתוך זוגיות. זה כאילו נשמע כמו אוקסימורון, הפוך על הפוך כזה. באיזשהו אופן זה מאוד מאוד דומה למה שאנחנו עושים כאן. אחת מהרעות החולות שקורות בתוך קשרים זה שנדמה לנו שאנחנו מכירים את האדם האחר. והאמת שאנחנו יכולים לעבור חיים שלמים לצד האדם האחר ולא להכיר אותו. גם אם נכיר אותו טוב, אף פעם לא נכיר אותו ממש טוב, עד הסוף. כי אנחנו אינסופיים, כולנו. והאופן שבו אנחנו מתייחסים לשני, הוא הרבה פעמים דרך המסכים המיותרים שלנו, דרך שכבות המגן שלנו. ופעמים אנחנו תופסים את השני כפונקציה, פונקציה בשבילנו. הבן זוג אמור לעשות, עוד פעם, אמור, אמרנו באחת הקבוצות, נהוג להגיד על זה, אמור זה שם של דג, אני לא פגשתי דג כזה אף פעם, אבל זה מה שאומרים. אמור, הבן זוג אמור להחליף גלגל שיש פנצ'ר, לתקן את החשמל, אם היא בת זוג היא אמורה לבשל, אז אני הולכת ישר לתפקידים הקלאסיים, אבל יש עוד המון אמורים אחרים, הוא אמור להתקשר אליי, אם הוא לא מתקשר, זה אומר שהוא לא אוהב אותי, שלא אכפת לו ממני, וכו' וכו' וכו'. עכשיו אני מדברת כאילו רק על יחסים זוגיים, אבל יש מלא אמורים כאלה בקשר של הורים, ילדים. ובדרך כלל אנחנו מתכתבים עם התפיסות שלנו, שאותן אנחנו משליחים על האחר, ובכלל לא רואים אותו. פשוט בכלל לא רואים אותו. והמקום של הויפסנה, של הראייה הצלולה, הוא הזמנה מאוד ברורה וגם אמיצה לראות את האדם האחר. אמרה על זה אנאי סנין, את אהובתו של הנרי מילר, "We don't see things as they are, we see things as we are." וזה נכון לתינגס וזה נכון לאנשים. אנחנו רואים אנשים דרך המשקפיים שלנו. ואין קל מלהתרגל למה שנדמה לנו שאנחנו רואים, מההשלכות שלנו. והאתגר המתמשך ביחסים זה כל בוקר מחדש, כל יום מבראשית. לראות את האדם בעיניים רעננות, טריות, לא משנה מה היה. לא משנה מה אנחנו בטוחים עליו. לפגוש אדם זה חתיכת פלא. וכשאדם פוגש אדם, מתחולל שם הנס. אז אנחנו מוזמנים לפגוש אדם בהורים שלנו. לצאת מהתפקיד של הבן או הבת, ולשלוף אותה מהתפקיד של האמא או האבא, ולפגוש אדם. יש כאן אדם. לפגוש את הילדים שלנו, לא משנה כמה הם קטנים, אדם, לפגוש את הבני זוג שלנו, לא משנה אם הם לא עשו את הכלים שבוע שלם. יאללה איתם, חזרנו מריטריט וזה מה שמחכה לנו. חכו חכו, פרקו כל עול. אז מה, זה שהוא לא עשה את הכלים מגדיר אותו עכשיו? האהבה שלי בזה תלויה? אז המקום של אי יציבות, אי הצמדות, כן, בתוך זוגיות, כן, זה לא להיצמד לדעות ולרעיונות שלנו לגבי מה זאת זוגיות ואיך צריך להיות הבן זוג. וכל פעם לעבוד על שריר הגמישות, לנטוש את ההצמדות לביו, להשקפה. וכל פעם מחדש, מאוד מרענן, לפגוש בן אדם. אומרים שהיוגה של ה-relationship, של מערכות יחסים, זה התרגול הכי קשה שיש. יש שם הרבה הרבה מראות. בהצלחה.
בגישות אחרות, וכתוב בסוגריים, גוונקה למשל, מאוד ברורה הטכניקה ומה צריך לעשות. ופה אני מוצאת את עצמי לפעמים מתלבטת ומבולבלת, מה אני צריכה לעשות עכשיו? להעביר תשומת הלב על הגוף, לשים לב לנשימה, לנוח בתודעה, לפתוח את התודעה והחושים. אחר כך איני יודעת מתי לעשות מה. אני מוצאת עצמי לפעמים מתבלבלת ועסוקה בזה. חלק גדול מזמן המדיטציה. אני אומר על זה משהו עוד יותר כללי, אפילו, לגבי דרך לימוד. שהיא מאוד טכניקה אוריינטד, שבה יש מסגרת מאוד ברורה והרבה יותר אדוקה, ותתפלאו כל אלה מכם שלא מכירים, זה יכול להיות הרבה הרבה יותר אדוק. יש מקומות שאם לא קמים בבוקר, וכמה מכם יודעים שלא תמיד קמתם בבוקר, אין מצב, באים להוציא אתכם מהמיטה. ומסגרות כאלה הן לכאורה, הן נראות לכאורה קשות יותר, כי המסגרת נוקשה, הכללים נוקשים, לפעמים הדרישות במדיטציה, כמו למשל, היה גוונקה בסוגריים, נכון? כמו למשל הדרישה לא לזוז בישיבה, 3 ישיבות ביום של שעה. אסור לזוז. לכאורה זה יותר קשה, אבל באמת 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 כשחופרים יותר עמוק, כמו שעולה גם מתוך השאלה הזאת, יש משהו הרבה יותר קל. כשנותנים לנו טכניקה, נותנים לנו דרך, אומרים ככה זה מה שצריך לעשות. לעמיתו של דבר, גם אנחנו, שיבו אותנו כאן על במה המורים, אנחנו לא באמת יודעים לומר בכל רגע מה צריך לעשות, בטח לא לקהל כזה גדול. כי לכל אחד מאיתנו התשובה הנכונה היא לפי הרגע המסוים. אין איזושהי דרך, טכניקה, שתאיר אותנו. כמו שגם הרבה מכם חוויתם בתוך הריטריט, פתאום רגעים כאלה שמשהו כמו נפתח, שיש איזושהי, הם לאו דווקא באו בסוף של איזשהו תהליך שבנינו אותו באופן מכוון. לטכניקה יש משמעות. טכניקה יכולה לעזור, אבל את החוכמה של להשתמש בטכניקה, בסופו של דבר, זה אנחנו, כל אחד וכל אחת שמיישמים. ונכון, זה מבלבל. החיים מבלבלים.
אז אולי סט של שאלות אחרונות. היו כמה וכמה שאלות שקשורות לתנוחת הישיבה. אני לא יודעת מה עשיתם עד עכשיו, שבוע, זה נשמע הרבה סבל. אבל אני רוצה להזים את השמועה שלצורת הרגליים שלנו יש איזשהו קשר למצב התודעה. אין. תשבו איך שנוח לכם. תשבו על כיסא, תשבו על קרית, תשבו על ספסל. אני ביליתי, דגש על ביליתי, חודשיים בריטריט בהודו, לפני כמה וכמה שנים, בשכיבה. זאת אחת התנוחות הכי קשות שיש. כי, אוקיי, בהתחלה נרדמי וזה, אוקיי, אבל כמה אפשר לישון? עוד יום ועוד יום ועוד. ואז מה? הרפיה מוחלטת. ואז מה? ואז מה קורה? מוזמנים לבוא לחודשיים ריטריט ונגלה יחד. אבל מי שככה נאבקת, מתלבט, איך לשבת, מה לשבת, חשוב שיהיה נוח. חשוב שהגב יהיה ישר, כן, כדי לא ליצור איזושהי בעיה בגב. כן. חשוב שהתנוחה תהיה יציבה, כי תנוחה יציבה תורמת ליציבות של התודעה. פשוט עוזרת. וכל השאר זה ענייני מסורת. הרגל יכולה להיות קדימה, אחורה, יש ישיבה יפנית, רבע לוטוס, חצי לוטוס, לוטוס מלא, כיסא. לא משנה בכלל. ואותה שאלה גם הולכת לכיוון הנשימה, האם אפשר לנשום דרך הפה גם או דרך האף גם. זה קצת מחזיר אותי לשאלה הקודמת שהרה נקרי על ה... על השיטות השונות ועל ההבדלים בין מה שנקרא טכניקה ובין מה שנקרא אומנות. אני הרבה יותר מעדיפה לקרוא למה שאנחנו עושים כאן אומנות. כי באיזשהו אופן אנחנו מפתחים את המורה הפנימי, את האוטוריטה הפנימית. ובהתחלה זה הרבה יותר מבלבל. אבל מי אמר שבלבול זה דבר לא טוב? אולי הוא לא נעים, אוקיי, לפרק זמן מסוים. אבל אני רוצה להזמין את כולנו לא למהר להפסיק אותו, את הבלבול. יש בלבול שהוא בלבול טוב, שאנחנו לא יודעים משהו, ומתוך הלא יודע הזה, משהו אחר וחדש מפתיע יכול לצמוח. אז מי שרוצה לנשום דרך הפה, מוזמן לנשום דרך הפה. זה לא מאוד משנה. מה משנה? אנחנו נסיים כאן. מוזמנים לשבת איתנו כמה רגעים בדממה. אנחנו מקווים מקרב לב שיש לכם עכשיו עוד יותר שאלות מתשובות.
מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה בשלום. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה באחווה. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה בשלום, אחווה ואהבה.